כל חי אונליין 93fm.co.il.
ישו שם, בטח אף אחד לא תכנן שם מנגלים. אולי היו דיונים על היחס של התורה הקדושה לסמלים שהמדינה קידשה כאן ב-70 השנים האחרונות, כמו חובת היום במנגל, חובת הלילה בזיקוקים וסמל הסמלים, שלפי דעת אנשי השמאל הבכירים חולל השנה על ידי ראש הממשלה, וזה כאמור, כמובן, הטקס המרכזי בליל חגיגות ה-70 למדינת ישראל. ובחוץ, בכמה כלי תקשורת, פתאום אתה קורא על אנשים שמגדירים את עצמם כחרדים, שיוצאים למנגלים ולוקחים את יום החופש הזה למשהו ישראלי, ועל המשהו הישראלי הזה כדאי, רצוי, לדבר ולומר מילה או שתיים. לפני 70 שנה התגשם החזון הציוני, הקמת מדינה. מאותו היום אין ארץ ישראל, זו שניתנה לנו על ידי בורא העולם, אלא מדינה. מדינה ככל המדינות. ואם מישהו יבוא ויכחיש שמטרת מקימי המדינה לא הייתה השכחת התורה מעם ישראל וחילון המעטים שנותרו כאן שומרי תורה ומצוות, באו כל אירועי השנים הראשונות, במחנות העולים, במוסדות החינוך, בקבלת עובדים רק למי שיש פנקס אדום, ועוד, וגם היום אפשר להוכיח את זה, וכל זה כדי להוכיח מאז ועד היום כמה, על מה יש לחגוג, על מה? על זה שחילנו כאן הרבה מאוד יהודים ומנסים עד היום. אז יהיו הציניקנים שיאמרו שהקדוש ברוך הוא עשה נס והקימו כאן מדינה. נכון, נכון, היה כאן נס גדול, והוויכוח הזה נמשך כבר 70 שנה, ונכון שהייתה הערה מהקדוש ברוך הוא אחרי שנות האימה והזעם בשואה, אבל מה לעשות שהיהודים שהגיעו לארץ ישראל באותם ימים והקימו את המדינה, שכחו דבר אחד פשוט, את התורה. מאז ועד היום לא משפטי תורה ולא עידוד לומדי תורה, לא מלכות התורה, לא שום דבר אחר. אז על מה חוגגים אנשים שמגדירים את עצמם כחרדים? זו השאלה. טוב, אולי נעסוק בזה בהמשך, בין שלל העניינים שעל סדר היום, כמו היחסים הפוליטיים המורכבים של הקואליציה, בין ראש הממשלה ליושב ראש הכנסת, בין נתניהו לכחלון על פסקת ההתגברות, על האיומים הצבאיים מאיראן, על המצב בעזה, על חיסול מהנדס של חמאס בחול, וכמובן עוד עניינים פוליטיים ככל שיספיק לנו הזמן, אבל נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות הבוקר, נדב ארבל, שלום נדב.
בוקר טוב, בצלאל, לך ולמאזינים. אלה הכותרות שלנו לשעה הזו. בחמאס מאשימים את המוסד הישראלי בחיסולו של המחבל חמאס פאדי אלבטש בקואלה לומפור, בירת מלזיה אתמול. לאויב הישראלי חשבון פתוח עם העם הפלסטיני, אמר אתמול מנהיג חמאס בעזה איסמעיל עניה. אלבטש, שכונה בפי חמאס המהנדס, עבד בשורות הארגון והתמחה בהנדסת חשמל, נורא למוות בידי שני אלמונים בעת שעשה דרכו למסגד. שר ביטחון אביגדור ליברמן הבהיר הבוקר כי ישראל לא תאפשר את העברת גופתו לקבורה בעזה. משפחתו של הדר גולדין, קצין צהל שגופתו מוחזקת ברצועת עזה, דורשת בממשלת ישראל לא לאפשר את השבת גופתו של המחבל. פתיחת סוכת האבלים בעזה היא עדות ברורה לכך שחמאס מחכה להזדמנות לקיים לוויה תקשורתית שיש למנוע את קיומה, כך משפחת גולדין. בעקבות ביקורת חריפה של האיחוד האירופי, חוקר צהל את נסיבות מותו של נער פלסטיני בן 15 שהתקרב במהלך האימותים האלימים ביום שישי לגדר המערכת בגבול רצועת עזה. שר הביטחון ליברמן האשים את חמאס באחריות למותו של הנער וכתב, אותם מנהיגים פחדנים מסתתרים מאחורי נשים וילדים ושולחים אותם קדימה כמגן אנושי. אני שב ואומר לתושבי עזה, סגולה לאריכות ימים, אל תתקרבו לגדר. סעודיה הודיעה כי כוחות הביטחון של הממלכה ירתו והפילו אמש רחפן שטס באזור ארמון המלך. גורם סעודי רשמי אמר כי המלך סלמן לא היה באותה עת בארמונו בריאד. לא נמסרה זהות המפעילים של הרחפן. ידיעה של כתבנו שלמה ריזל. רק כמה מאות בני אדם השתתפו אמש בהפגנת תמיכה של אנשי השמאל מול בית המשפט העליון ונגד פסקת ההתגברות, אותו חוק שלא יאפשר לבג"ץ לפסול חוקים שחוקקה הכנסת. בראש המפגנים עמד יושב ראש המחנה הציוני אבי גבאי שאמר, זהו מדרון מסוכן. איתותי הרגעה מצפון קוריאה, השליט קים ג'ון און הצהיר על השהיית הניסויים הגרעיניים והטילים הבליסטיים, וזאת בשל העובדה שאין בהם צורך, כיוון שהוכח כי צפון קוריאה הצליחה לייצר נשקים מתקדמים וארוכי טווח. הנשיא טראמפ הגיב כי מדובר בחדשות טובות לעולם. התחזית לסיום גשם מקומי תחול עוד ירידה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
תודה נדב, אני מקווה שמה שאמרתי בפתיח אתה מזדהה.
קצת היה לי קשה באמת לחזור לחדשות אחרי הפתיחה הדרמטית שלך. אני מקווה שהצלחתי להעביר את החדשות
רגיל לגמרי. כן, לא טוב, לא נכון מה שאמרתי?
לא טוב, זאת לא הגדרה, זה לא נכון מה שאמרת.
נראה לי שיש לך בטן מלאה.
יכול להיות.
טוב, בוא נעשה שיחה על זה, מאוד מעניין אותי הדעה שלך, אבל בוא נסיים רק את הפתיח שלנו, נודה לצוות שלנו, צביקה גרוניך ומוטי קופפר, מתחילים. טוב, תכף נפתח את המעדורה עם המוראיין הראשון שלנו, אבל נדב אתה איתי, נכון?
כן, ואתה יודע מה, אני אתחיל דווקא בתחילת המעדורה שלך. אתה מודה על ההתחלה, על הצוות שלך שנמצא כאן. לא תודה לריבונו של עולם על הנשק הלך לפני 70 שנה?
אמרתי את זה בפתיח, אני מודה לקדוש ברוך הוא. היה כאן נס גדול שהצליחו להביס כאן את הערבים מסביב. אמנם לקח 7 חודשים להביס אותם, כי מלחמת השחרור, מלחמת תש"ח, הסתיימה אי שם בחורף של תש"ט. ואז היה צריך לחגוג, לא ביום שהכריזו על המדינה, אבל בסדר, זה כבר עניין פריט שולי בהיסטוריה.
אז על מה בדיוק את הלן?
אני מודה לקדוש ברוך הוא על כל רגע ורגע שאני חי פה, נושם פה, שנותנים לי לנשום פה, שנותנים לי ללמוד תורה, ושאני יכול, אתה יודע מה, אפילו להתלבש ככה.
לא, לא, זה אדם צריך להודות כל יום, כל הזמן, בכל עת, בכל מקום, בין אם יש מדינה ובין אם אין מדינה.
על מה חגיגה? על מה חגיגה?
השאלה היא, בצלאל, האם אתה לא מודה על הנס הגדול שהיה, שאתה ואני זוכים לראות אותו עין בעין?
הנס קרה לא בהי בייר, כפי שאמרתי, הוא קרה באמצע החורף, כשהמלחמה עקובה מדם שהחלה באותו יום שישי לפני 70 שנה, הסתיימה כעבור 7 או 8 חודשים. אז היה צריך להודות על נס שהנה הצליחו להדוף מעטים.
אז תודה בחורף של תשעת.
ואני מודה ואין בעיה. אבל מה אתה, הטיעון שטענתי כאן בפתיח, מה יש לחגוג? על מה? על זה שהקימו מדינה נטולת תורה?
על עצמאות, על היכולת של היהודים לחיות.
לא זו המטרה שלנו כיהודים שומרי תורה המצווה להקים מדינה?
קודם כל זה גם לא נכון, יש מטרה.
על מה לחגוג? על איזה שלטון? על שלטון האנטי תורה שהיה כאן במשך, שיש כאן 70 שנה? על מה?
בצלאל, בוא ניקח אותך למסע אל עבר העבר 70 שנה אחורה. אתה יודע, יכול להיות שאנחנו, אני ואתה, שנינו אומנם כמעט באותו גיל, לא בדיוק אותו דבר, אבל כיוון שכמו שאמרו חז"ל, אין בעל הנס מכיר בניסו. אנחנו לא מכירים מציאות שבה אנחנו חיים בגלות, שיש שלטון גוי ששולט עלינו ולא נותן לנו לנשום. 70 שנה אחורה, 80 שנה אחורה, אנשים לא יכלו גם לאכול. אנשים אכלו קליפות של תפוחי אדמה. הם הודו על הרגע הזה שבסופו של דבר קיבוץ גלויות כזה, חזון הנביאים מתגשם, הקדוש ברוך הוא מחזיר את היהודים מכל קצוות העולם, אחרי 2000 שנה, לארץ ישראל, מקים להם מדינה, והם אומרים לו, לא, ריבונו שלנו,
אני מודה לקדוש ברוך הוא כל יום, 3 פעמים בתפילה.
תודה לו על זה שהוא החזיר אותך למדינת ישראל, נתן לך שלטון, לארץ ישראל, נתן לך שלטון יהודי. נכון, זה לא המדינה שהכליל השלמות,
זה לא השלטון של כליל השלמות.
יש עוד מה לשלוף, אבל יהודים שולטים, יהודים שומרים על עצמם, רואים בזה ערך. אתה יודע, אני ממש בדקות שלפני שיחצתי כאן המעדורה, בשיטוט קטן.
אבל שנייה, אני אעצור אותך לרגע. אני לא באתי וטענתי, בוא נגדיר מראש, אתה איש הציונות הדתית, אני אדם חרדי, מהמיינסטרים החרדי, ולא באתי לא לתקוף אותך ולא את החילונים שחוגגים ביום הזה, שיהיה להם לבריאות. באמת, אני לא מתערב לאף אחד בחיים שלו, כמו שאגב מנסים להתערב לנו, אבל אני כן כאדם חרדי, כן מתפלא לראות יהודים חרדים, או כאלה שנראים חרדים, אני לא בא לפגוע חלילה באף אחד, לא, שכן לוקחים את היום הזה כמשהו שהוא, אני לא מוצא את ההגדרה הנכונה, אבל היום הזה הוא לא אמור להיות בשבילהם יום של חגיגה. אני יכול להבין את מה שאתה טוען, קרה כנס והכל, הכל בסדר. אבל אנשים באים, את מה שהם קיבלו בחינוך שלהם, הם באים ומשנים. למה? כי הם נהיו ישראלים, וזו הייתה המטרה של מקימי המדינה. לקחת את מתי המעט, שומרי המצוות שהיו כאן, ולחלן אותם, לעשות כאן קור היתוך. ניסו עם הצבא, לא הצליחו. הלכו להתערב לנו בחינוך, ולהכניס את החרדים לאקדמיה ועוד. אלף ואחד דברים שנועדו לדבר אחד. שהחרדים לא יישארו חרדים. ועל זה אני שואל, על מה אתם חוגגים? אתה שאתה חוגג, בסדר, רבותיך אמרו לך, גדלת באידיאולוגיה הזו, אני יכול לחלוק עליך, והכל.
זה לא משהו מופשט. השמחה שלי ליום הזה היא לא משהו מופשט.
לא דיברתי עליך.
לא, אני אומר, זאת אומרת, השמחה שלי היא לא שמחה כעדר שהולך אחרי כולם. זאת אומרת, נכון, הציונות החילונית שהקימה את המדינה, יש עלינו איתה מחלוקת, אנחנו לא הגענו, המדינה כמו שהיא היום, היא לא המדינה שאותה אנחנו, אליה אנחנו מתפללים, ודאי. אבל יש עוד מה לתקן, וגם הציבור החרדי שאליו אתה משתייך, כמו שאתה אומר, יודע להילחם על דברים כשהוא רוצה. ואם המדינה לא נראית כמו שהוא רוצה, הוא יכול להילחם ולהשיג. אתה יודע, אני אומר, בשיטוט קצרצר ברשת, אתה יכול לראות ציטוטים של רבנים חרדיים שחיו באותם ימים, ואיך הם התייחסו לאותם רגעים, לאותם רגעי סגב והוד של הקמת המדינה, כי הם חיו בתקופה שלא היה שלטון יהודי. הנני רואה בחזיון שיבת ציון ודורנו גילוי אור ההשגחה העליונה.
לא בגלל שלטון יהודי.
זה לא אמר הרב קוקו או הרב של
הציון
של
הסדרים. אני אסביר לך, מה הייתה ההשגחה
העליונה? אמר את זה הרב יוסף שלמה כהן.
מה הייתה ההשגחה שראו כאן באותם ימים? לא על הקמת המדינה, אלא על זה שיהודים יכולים להגיע לארץ ישראל ולחיות כאן בשקט.
נו, זה לא קל, זה קל
כן,
בעיניך?
כן, אבל לא על עצם המדינה. אתה יודע,
זה
אני,
קל
אני
רוצה... בעיניך, אנשים לפני 70-80 שנה מתו בכמו זבובים.
אבל אני אגיד לך משהו, אני קורא עכשיו טקסט שכתב אחד המאזינים שלנו, מופיע באתר שלנו מיום חמישי-שישי, טקסט קצר, שקצת נוגע בזה, הוא כתב כך, אני אקריא את זה בקצרה, זה קצת יותר ארוך, שקיים שיבוש גמור ביחס למדינה בציבור החרדי, במיוחד זה הצעיר, מסכים עם זה מאוד. ההתנגדות החריפה שלנו אינה למדינה שהיא רק כלי, אין בה גם לא קדושה ולא עבודה זרה, כמו אלה שחושבים, אלא לציונות במובנה של האידיאולוגיה של התנועה הציונית. הזרם המרכזי בעולם החרדי רואה את המדינה כעובדה מוגמרת שמגוחך להכיר בה או לא להכיר בה. בסופו של דבר, הבעיה של הציבור החרדי אינה לא המדינה, גם לא הציונות, אלא החילוניות, המגמות החילוניות למיניהן, וזה מאבק שאינו קשור דווקא למדינה.
אז תילחם בה.
אלא מתנהל זה כבר 200 שנה, על זה נאבקים.
אבל כשאותה
חילוניות באה ומקדשת סמלים כאלה ואחרים, אני לא חלק ממנה. את יודעת מי אני רוצה לשרף השיחה שלנו?
כן.
תנחש, מי האדם הכי מתאים לנושא הזה?
הרב ישראל אייכלר.
בוקר טוב, הרב אייכלר. הרב ישראל אייכלר, חבר הכנסת הרב אייכלר, בוקר טוב.
בוקר טוב, אני מתנצל, אני לא יודע מי מדבר, ואני נוהג, אתה יודע, בעיקרון, לא מדבר בשניים.
מגיש החדשות, הבכיר שלנו נדב ארבל ואנוכי.
בוקר טוב.
אז אני אקשיב לנדב עד הסוף, תגמרו, תשנו אליי.
סיימת את הטיעון שלך, נדב.
קשה לו לשמוע אולי את מה שאני רוצה להגיד, אז הוא
לא, הוא רוצה לשמוע.
לא, אני לא מתווכח עם אנשים בשידור.
טוב, בוא נסיים, אנחנו את השיחה, הרב אייכלר יקשיב רגע.
אני רוצה לומר, לחזור שוב על הדברים, לומר איך באמת רבנים גדולים, גדולי הדור, שחיו באותם ימים, שראו את הנס הגדול, ידעו להעריך את זה. אנחנו פשוט, כשנולדנו למציאות כזאת שכבר מדינה קיימת, לא יודעים להעריך את זה. אז נכון, המדינה היא לא מה ששאפנו, ויש עוד מה...
אתה יודע מה צריך לחגוג? אתה יודע מה כן צריך לחגוג? שהייתה לנו סייעתא דשמיא עצומה, שגדולי ישראל מאז הקמת המדינה ועד היום בנו כאן עולם מפואר של ישיבות, של חסידות, של תלמודי תורה, בתי ספר, של אפשרויות פרנסה, של קידום של הכל, וזאת למרות החילוניות שלא רצתה לראות את זה. אז זה אולי כן צריך לחגוג.
אז למה אתה לא חוגג?
אני חוגג. ולא ביום שאתם חוגגים.
יום העצמאות הוא יום חג גדול. הקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל ניסים ונפלאות, והנחיל להם ניצחונות מפוארים במערכות ישראל. לכן יש לשבחו בהלל בלא ברכה. הרב עובדיה יוסף כותב את זה.
בלא ברכה, בסדר, הלל אפשר לומר כל יום, כל יום אפשר לומר הלל בלי ברכה, זה בפרקים בתהילים, אבל יום העצמאות שלנו הוא האמת חג הפסח, חג החירות שלנו כשיצאנו ממצרים, וזה מסמנים כל שנה בחג החירות והעצמאות האמיתית של עם ישראל. טוב, לא נסיים את הוויכוח הזה אף פעם, וכל אחד בהשקפה שלו, אבל הביקורת שלי הייתה רק על אותם חרדים שהולכים לחגוג, לא מובן כל כך על מה, לא עליך חלילה.
לא, ודאי, ודאי.
למרות שיש לי הרבה מה לומר על הציונות הדתית ועל התנהלותה, או יותר נכון על מושגיה וכו', אבל נשאיר את זה.
אז בוא נשמע את הרב אייכלר בטיעוניו.
תודה נדב, בהצלחה. בוקר טוב. הרב אייכלר, שוב שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר אור.
רציתי ככה שתשתחל לתוך השיחה המעניינת הזו, אבל
כן,
בסדר.
כן, אני לא ידעתי מה הנושא ולא מי האיש, ולכן אני לא...
יומיים
אני
אחרי לא יום העצמאות, על מה יכול להיות הנושא שבוער פה. אני אגיד לך, אני פתחתי
לא,
הבוקר...
לא, זה בסדר גמור. בצלל, מהדקות ששמעתי אותך, אמרת את הדבר הנכון. יש פה שני נושאים. אתמול בלילה עשינו הבדלה. הגמרא אומרת, למה אומרים הבדלה בכונן הדעת? הרי אנחנו עושים על הכוס, למה בתפילה? כי מין דעת הבדלה מניין. המושג של ההבדלה הוא הדבר הכי חשוב בוויכוח הזה. יש להבדיל ולהבחין, בין טוב לרע, בין אור לחושר, בין קודש לחול. כל הוויכוחים האלה, האם זה טוב שיש ליהודים מקום איפה להניח את הראש, ואחרי אלפי שנים שיהודים לא יכלו לגור כמעט בארץ ישראל, ואחרי שואה כזאת שהיה לפליטים וליהודים מכל העולם מקום לבוא ולהניח את ראשם, אז אין בכלל ויכוח. ולמי צריך להודות על כך? לא לקומוניסטים, שלא לצבא האדום, ולא לציונים שרצו לעקור את הכל, שלא היה להם, כמו שאתה לא תודה לערבים שהיו פה, שזה שבאת לארץ ישראל, להבדיל, כן. להודות לקדוש ברוך הוא, כן. כמו שאתה אמרת, 364 יום בשנה. ימים בשנה.
וארבעה.
חוץ מיום העצמאות.
כן. לא להודות, וגם, ורק, שנייה, ואז לא להודות לקדוש ברוך הוא, גם ביום הזה, שאגב הוא לא באותו יום, הוא לא בו ביום, הוא כמעט תמיד נדחה
על הדבר. להודות לקדוש ברוך הוא צריך בכל עת ובכל שעה, בכל ברכת המזון, על שהנחיל לנו ארץ חמדה טובה וברכה, ובתפילה, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא כל הזמן על זה שיש לנו את ארץ ישראל. לעומת זאת, יום העצמאות, גם אצל הקנאים, שגם הם לא יודעים להבחין ולהבדיל לפעמים בין ארץ ישראל וקדושת ארץ ישראל ולימוד התורה לבין החילוניות והדברים האלה, הם קראו לזה יום גבר האויב ותיבקע העיר. אני לא חושב שיום העצמאות זה יום גבר האויב ותיבקע העיר. יום העצמאות זה יום שבו כבש בן גוריון ושלטון החילוני את עם ישראל בארץ ישראל. זה לא שהוא כבש את הערבים.
ואני אוסיף על מה שאמרת משפט אחד.
הוא כבש אותנו.
למה? כי פה חיו הרבה יהודים שומרי מצוות לפני הקמת המדינה.
כן, והמיעוט החילוני שהיה לא ביום העצמאות. אני מדבר אחרי מלחמת העולם הראשונה, כאשר רצחו את דוקטור דהן, הייתה כנופיה קטנה של ציונים, שרצו לשלוט בעם ישראל ולהשתלט על עם ישראל ביחד עם הבריטים. שהכירו בהם כנציגי העם היהודי ולא ברוב היהודי החרדי.
אז צריך להתאבל ביום הזה?
אז כבש היצרה שרצה להוריד את עם ישראל מדרך התורה והצליח ב-80% להוריד את עם ישראל ולקחת ממנו את השבת. זה האסון הגדול של עם ישראל. צריך לדעת להבחין בין טוב ורע בין קודש לחול. ארץ ישראל היא קדושה, עם ישראל הוא קדוש, אבל התנועה החילונית, שהיא היום התנועה הרפורמית, אז היה ציונים, היום זה הרפורמים, ששולטים עד היום. אנחנו לא מדברים על ויכוח מה שהיה לפני 70 שנה בצהל, בוא נהיה אקטואלים.
נכון.
אם אהרון ברק בא לראש הממשלה, שאהרון ברק הוא אדם שחולל הפיכה שלטונית בכל רחבי הארץ, על ידי הונאה של דן מרידור, שהעביר בוועדת החוקה חוק כבוד האדם בחירותו, והוא הסביר לדתיים שכבוד האדם בחירותו, מי יכול להיות נגד כבוד האדם בחירותו? הלך אהרון ברק וצירב את העניין של השוויון, כחלק מחירותו וכבודו של אדם, ובשם השוויון הזה עושה את כל הפשעים, כל פשעי המלחמה, בין דת ומדינה, והפיכת הציבור הדתי למרמז, וכל המכות וכל ההפגנות מבר אילן, ועד מה שיהיה בעניין הגיוס, כל מלחמת האזרחים שעלולה לפרוץ, היא על ידי המלחמה, על ידי המהפכה השלטונית שעשה האדם בשם אהרון ברק, וכל השופטים והפרקליטות וכל
המגנים. ועדיין הרב אייכלר.
ועל זה יהודי חרדי יכול לשמוח איתם,
אז תשמח
ישראל אל גיל כעמים.
אז זו השאלה שלי, אז על מה אותם יהודים חרדים חוגגים ביום כזה, אלה שהלכו לחגוג?
כי הם לא יודעים להבדיל ולהבחין בין טוב ורע, בין קודש לחול. אני יודע שיהודים חגגו למשל את 1 במאי.
חג הפועלים.
אתה יודע מה זה יהודים דתיים?
היום זה כבר לא רלוונטי, אבל חג הפועלים היה פעם.
היום מנוצלים בידי הבעלים, והמהפכה הקומוניסטית, הסוציאליסטית, ואחד במאי, שחררה את הפועלים ונתנה להם זכויות עובד. אז הם הלכו וחגיגו. היה אפילו יהודי חרדי שהיה בא אל רבו עם פטיש מעץ, ואחד במאי, והיה אומר, רבי גיטיונטר. יהודים חגיגו את ניצחון הצבא האדום על הצבא הנאצי. זה לא חג? ודאי שזה חג. ברגע שהצבא האדום מיגר את הצבא הנאצי, ניצלו מאות אלפי יהודים בכל המחנות. אז אנשים היו חייבים לסטלין את החיים? למה? כי סטלין, וכך באמת הרבה יהודים הלכו לקומוניזם, כי הם לא ידעו להבחין בין הדבר הטוב והחשוב שהקדוש ברוך הוא שלח את הצבא האדום, את הצבא האמריקאי, והציל אותנו מידי הגרמנים באמצעותם, לבין העובדה שהם קומוניסטים, כופרים, אתאיסטים, מטריאליסטים, חומריים, ומי שקופץ איתם, הילדים שלו ילכו לצד הקומוניסטי. מה שקרה, האסון הגדול של הציונות הדתית, זה לא שהם חלילה היו אנשים שרצו אז הוא חלילה לחפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא. הם דעדו לקדוש ברוך הוא. אבל משום מה, הילדים שלהם, בחלקם הגדול מאוד, לא ידע להבחין ולהבדיל בין, זה, בין קודש לחול, והלכו לצבא החילוני, ושם הם הסירו את הכיפה, וחיללו את השבת, ומה יעשה הבן ולא יחטא, הכניסו להם בנות לצבא. עד היום, הצבא רוצה להכניס בנות כדי להחטיא את בני ישראל, בני ובנות ישראל. שום מטרה אחרת הם בזה. לא צורך ולא שום דבר. אם היה, אם הם היו צריכים צורך, הם היו עושים גיוס בנות לא חובה, מרצון. או הם מבטלים את גיוס החובה.
או שהיו עושים יחידות לבנות. או שהיו עושים, הרב אייכלר.
אז הסכנה הגדולה ביותר לכל נפש ישראלית ויהודית.
הרב אייכלר, או שהם היו עושים יחידות נפרדות לבנות, אבל זה לא קורה, ו...
לא, 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 הם רצו דווקא, הם לא היו צריכים, אני לא רוצה לספר לך מה אני יודע, ומה כל אחד יודע משנות ה-50. מה הייתה הסיבה שבן גוריון הביא את הבנות?
אבל בואו נסיים את העניין הזה, ונאמר ש... יש, כותב לי את זה גם יהודי חשוב עכשיו, שיש ביום העצמאות בכל זאת משהו גדול שקורה, וזה לא בא ממקום של להודות לקדוש ברוך הוא, כי אנחנו מודים כאמור על כל רגע ורגע בכל יום, אלא זה בא ממקום של יום חופש, של מאות שיעורי תורה בכל רחבי הארץ, ועשרות אלפים שבאים ללמוד.
אז אתה תודה לערבים שנתנו לך יום מכל שקולות תורה, שבגלל שהם פרצו במלחמה.
אני מודה להנהגה הציונית, שבזכותם
יש לכם כולות תורה. שוב צריך להבדעת ולהבדיל. זה שיום שיום שכולות תורה, זה יום של אור גדול, ויום חשוב מאוד, וכל יהודי שזוכה ללמוד תורה, והתחזקות וכל מה שיש, גם בציונות הדתית, התחזקות ביהדות, זה דבר חשוב מאוד. אבל מצד שני אסור לשכוח שיש פה מלחמה. אנחנו במלחמת תרבות.
טוב, בוא, אני רוצה להתקן אותך, אני רוצה להתקן אותך
על מלחמה. אנחנו צריכים לשמור עליה או להגן עליה, איך שמגינים עליה? לא על ידי, לא על ידי מלחמות רחוב, זה ברור, כן?
ברור.
כי במלחמות רחוב הציונים והמשטר החילוני ינצח. אהרון ברק והגייסות שלו, הרי הוא שיבד את כל הצבא.
אני רוצה בדיוק בנקודה הזאת.
שכשרבין רצה להוציא 400 מחבלים מהחמאס מעזה ללבנון, אהרון ברק עצר את האוטובוסים. זו הייתה פה מהפכה שלטונית. ומי השם בזה? רבין וביבי וכל השליטים שלא מחזירים את הדמוקרטיה.
הרב אייכלר, אני חייב לעצור אותך ולעדכן אותך. הנה משהו על המאבק הזה של מערכת המשפט. אתה זוכר את הסיפור של בית הדין האזורי לעבודה, שלא אפשר קורסים נפרדים לגברים ונשים רק לפני שבועיים?
כן, כן, בטח.
אז הנה, אז בואו קבל עדכון. בית הדין הארצי לעבודה נתן צו הרעי, כך מעדכן אותנו כתבנו הפוליטי איתי גדסי, והוא מעכב את ביצוע ההחלטה, כך שהקורס הזה, קורס של הכשרת חרדים לשירות המדינה, יישאר בהפרדה בין נשים לגברים, וזה בעקבות האירור שהגישה המדינה. אז אולי כן,
משהו אחד. זה דבר חשוב מאוד, אבל אל תגיד הלל בגלל זה.
טוב,
אני רוצה להגיד לך שגם הפסיקה הזאת, יש פה כיבוש זר של אנשים שלא נבחרו, שזה מערכת המשפטית, שכל שופטת בית דין לעבודה כבר קובעת לך, וכל יועצת משפטית קובעת שאסור לעשות שמחת בית השואבה, ונפרד מחר יהיו פקידות ופקידים במערכת המשפט, שיאסרו בבתי כנסת את ההפרדה בין גברים לנשים. יש פה מלחמה השם בעמלק, עמלק זה יצר הרע, עמלק זה זה שרוצה לעקור את עם ישראל, והמלחמה תתנהל רק בכוח התורה, רק בעשיית חסד, רק בזה שנקרב עוד ועוד יהודים מסורתיים שכן רוצים שלא שייכים לכל מערכות השלטון האלה, על ידי זה אנחנו ננצח, לא במלחמות רחוב, וודאי שלא, כי מי שהולך למלחמות רחוב צריך לדעת שנשק יש להם יותר, כוח יש להם יותר, בתי סוהר יש להם יותר, בתי משפט יש להם יותר, כמו שאתה לא נלחם נגד המשטר הבריטי ונגד המשטר האמריקאי, ודאי שלא לדבר
בקיצור, אנחנו בגלות, זה מה שאתה רוצה.
אי אפשר להילחם רק במסגרת החוק. וכל זמן שהחוק מאפשר לנו להשתתף בבחירות, להיות שותפים, אז כל מי שלא משתתף בזה, לא בא לעזרת השם בגיבורים. לבוא להילחם כמו הפלסטינים, תראה, הפלסטינים כבר 80 שנה, 100 שנים נלחמים נגד הציונים, הם לא הצליחו בכלום. כל מי שחושב שאפשר בכוח ללכת להילחם נגד השלטון, יראה כמו הפלסטינים. יהיו קורבנות חלילה, ואף אחד לא יעצור, והחברה הישראלית תצדיק כל דבר פשע שהשלטון יעשה נגד חרדים.
הרב אייכלר, הנקודה ברורה, אנחנו חייבים לסיים פרסמות, כבר 8:24, וואי.
ובכל זאת צריך להודות לקדוש ברוך הוא, אל תשכח על כל מה שיש.
בטח, בטח, כל הזמן, כל רגע. על כל רגע ורגע שאנחנו נושמים, מודים לקדוש ברוך הוא, אין ספק בכלל, ועל זה שאנחנו חיים כאן בארץ ישראל, אין ספק בכך. אבל על מה שקורה מסביב...
זכות גדולה מאוד להיות בארץ ישראל, בוודאי,
בוודאי, בוודאי, בוודאי. תראו את הגמרא במסכת עבודה זרה, על אחד שרצה ללכת ללמוד בחול, האם מותר או אסור.
כן, כן, צריך לא לשכוח את זה, כי יש אנשים שכבר שכחו שארץ ישראל היא קדושה בגלל המאבק הזה.
נכון. חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, תודה שהערת את עינינו, אוזנינו הבוקר הזה בנושאים החשובים האלה. בוקר טוב.
תודה רבה.
שבוע טוב. פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
התהפכת על הראש? עזוב את מיחם השבת המסוכן ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיכל המשפחתי שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין. ועכשיו מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מתקן כוסות יוקרתי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
עדכון חם מהשטח. מלכה השקעות יתרה הזדמנות השקעה בפרדס חנה בסכום נמוך של 89,000 שקלים ליחידת קרקע. איך המחיר נמוך כל כך? הקרקע להשקעה ואינה זמינה לבנייה מיידית, וזה בדיוק הזמן לנצל הזדמנות. אל תפספס, התקשר עכשיו למלכה השקעות, כוכבית 5751.
קרן קיימת לישראל נוטעת עוצמה ומשקיעה מיליארדים בפריפריה, בפיתוח הנגב והגליל, בחינוך ובתשתיות. קק"ל, תמיד בשביל המדינה.
חתונה בכפר סבא? זה גדול. אולם מפואר עם רישיון עסק עד 900 איש? זה גדול. אוכל משובח ועשיר בחשרות למאדרים? זה גדול. גינת אגוז, כפר סבא. החתונה שלכם הולכת להיות אירוע גדול מהחיים. לאירועים במחירי השקה? חייגו עכשיו. 09-76-77-991. גינת אגוז. לאירועים גדולים מהחיים.
תקשיבו למי שחזר מטיפול במופתה ברומניה.
אני הולכת רגיל, לא הייתי יכולה לעמוד כאבים, אין לי כאבים כמו שהייתי קמה בבוקר. תודה לאל, אני קמה, אני מסתובבת, אני עושה לי מה שאני צריכה.
לראשונה, חבילת נופש רפואי בטיפול במופתה ברומניה, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד. התקשרו 03-96-41-555 או הקישו מופתה.org והבטיחו את מקומכם בקבוצה הקרובה.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מדה מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מדה המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מדה בפריסה ארצית יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
דלתות בדור, סימן שלא התפשרתם.
כוכבית 50-58.
הורים יקרים, שלום רב. מדבר שימי בן דוד. אני עוסק בהכוונת תלמידים שלא מצאו את מקומם במסגרות הקיימות אל מסגרת תיכונית חרדית המשלבת תורה עם תעודת בגרות טכנולוגית מלאה ולימודי המשך במכללה לטכנאי הנדסאי במגמת תקשוב. אם גם אתם מרגישים שילדכם צריך מישהו שיואב אותו וידע כיצד לדבר אליו, אנא צרו קשר ובעזרת השם נוביל אותו להצלחה. 1-700-506-306. 1-700-506-306.
אופטיקה הלפרין, עד 70% הנחה. כן, עד 70% הנחה על כל החנות.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
רשת מחסני חשמל חוגגת ביריד מחירות יום אחד בלבד. רק היום, לכבוד היריד, יהיו מבצעים ומתנה על כל קנייה. רק היום, לדוגמה, קורקינטים חשמליים, גלגינויים, מ-990 שקלים. מקררים הפוכים, מ-2,770 שקלים. מכונת כביסה בוש, ב-1,380 שקלים. מערבלים מקצועיים עם קערות נירוסטה, מ-299 שקלים. מקפיאים, מ-690 שקלים. קומקומים, מ-29 שקלים. חוגגים ביריד מחירות ברשת מחסני חשמל. מבצעים עד גמר המלאי, וגם מתנה על כל קנייה. רק היום, במחסני חשמל. אל תחמיצו.
לא משנה אם אתם צריכים להציג תמונה או לערוך מסמכים, לנווט בדרך או לקבל מייל. מכשיר שמו מבית הדרן מותאם בדיוק עבורכם, עם כשרות מהודרת וטכנולוגיה מתקדמת. טאבלט ווייז מייל של הדרן, במבחר גדלים ומחירים. חייגו עכשיו, כוכבית 3230, באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:29, פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב בצלאל.
בוא נעשה את הקצר, כי יש לנו ליין הפמוס הבוקר הזה, בדרום שקט.
הבוקר שקט, כן, יום שישי עבר, סך הכל בסדר, אומנם 30,000 מפגינים, כמה ניסיונות להציט את הגדר, לסחום אותה לאחר מכן. שני נפגעים הרוגים בקרב הפלסטינאים, עוד כמה מאות פצועים משאיפת השן בעיקר, סך הכל עבר בשלום.
טוב, מה קורה בזירה הלכאורה שקטה בין ישראל לאיראן, בכל מה שקשור בזירה הסורית? יש איזשהו מתח סמוי כזה מתחת לפני השטח.
נכון, מה אפשר? הרבה מאוד פעילות מתחת לפני השטח, כיוון שישראל הבינה שכל מה שהיא ניסתה לעשות בשנים האחרונות, בשנה האחרונה, גם בחודשיים האחרונים, לא כל כך הניב פירות. למרות התקיפה שמיוחסת לישראל לפי פרסומים זרים של אותם כלי טייס בלתי מאוישים בשבוע שעבר בשדה התעופה T4 בסוריה, כל הפעילות שם מלמדת שישראל צריכה להגיב בהרבה יותר אש. ולכן גם כאשר תהיה תגובה של האיראנים, ובישראל הם באים לך שתהיה תגובה של האיראנים, זה לא יהיה בצורה כזאת שיהיה ירי של טיל קורנט או טיל אחר כזה כלפי איזשהו סיור של צהל, ואז ישראל תגיב בהשמדת מקם איראני, אלא הרבה יותר מעבר לכך. ישראל רוצה לערב את כל המדינות, את כל העולם שמעורב בסיפור הזה בתוך סוריה. לאסד אין שום אינטרס כרגע להילחם, כבר שהוא סוף סוף מגיע לנחלה שלו, גם לטורקים אין, גם לחיזבאללה שבעצמו מודיע, אנחנו לא בסיפור הזה, אל תערבו אותנו, זה ביניכם לבין האיראנים, גם לרוסיה שיש להם עכשיו הרבה מאוד אינטרסים לשקם את סוריה, אין אינטרסים, לכן ישראל מנצלת את התקופה הזאת, ואם תהיה איזושהי פעולה איראנית, אזי ישראל תשיב באש ובהרבה אש.
אוקיי. נמתין ונחכה ונקווה שהכל יירגע, ושיהיה מי שירגיע את היחסים האלה, את המצב הזה בין שתי המעצמות, אני חושב לקרוא להם, או אני לא יודע, אבל נראה מתוח.
הללו, אבל תראה, בסופו של דבר, הסיפור של המלטים, הללו, המטוסים ללא טייס, גם מתרחק מהזירה הזאת עד למלזיה, ואתה יכול לקשור את כל הדברים האלה. אחרי שהחמאס הבין, ביחד עם שותפו האיראני, שדרך המנהרות זה לא יצלח להם, מנסים לעשות את זה בדרך המטוסים ללא טייס, אז גם ידם הארוכה של מישהו החליט לגדוע את זה גם במלזיה הרחוקה.
קובי פינקלר, תודה, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
עכשיו אנחנו עם השר זאב אלקין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה יהיה? הקואליציה תאריך ימים, תשרוד, הוויכוח שלא נגמר על פסקת ההתגברות, איפה אנחנו אוחזים?
אני מקווה שכן, אני לא חושב שלמישהו מהשותפים יש אינטרס כרגע ללכת לבחירות, אתה סך הכל רק לפני כמה שבועות היינו בצומת הזה בסוגיה של חוק הגיוס, וההכרעה של כולם הייתה כשרוצים להמשיך ביחד, ואני מקווה שזה אכן מה שיקרה.
אבל עדיין כשנתניה בא ואומר, או כשהליכוד בא ואומר, בוא נלך לפסקת התגברות כללית, כי חייבים פה לעשות סוף למתח הזה בין המערכת השופטת למערכת המחוקקת, או כפי שאמר אמנון אברמוביץ', בין המערכת השולטת למערכת המחוקקת, כחלון לא איתכם.
כחלון לא היה איתנו מרגע הקמת הממשלה, הרי רצינו את זה עוד במסע ומתן קואליציוני. בסופו של דבר, היום הוא מבין שיש נושאים שבהם אין ברירה, כמו למשל נושאים מסתננים, ואנחנו מנסים לקחת את זה כמה רחוק שאפשר, כי אני חושב שזה נכון בהרבה נושאים אחרים.
נו, איך תתמודדו? איך מתמודדים עם ההתנגדות שלו? בלעדיו אין סיכוי להעביר את זה.
זה נכון, לכן ננסה לשכנע אותו ללכת על כמה שאפשר רחוק.
הזכרת את חוק הגיוס, גם הוא עדיין לא בעל פתרונו, אז אמנם המשבר נסגמר לפני פסח, אבל הוא צפוי לחזור בשבועות הקרובים, כשהסיעות החרדיות יעלו מחדש את הצעת החוק, ושוב פעם, הנושא הזה נפיץ.
נכון, יותר מזה, חוק הגיוס פוגש בפועל גם את פגיעת פסקת ההתגברות, כי באופן טבעי מפלגות חרדיות דרשות מכחלון, שאם הוא כבר מוכן להכיל את זה על מסתננים, אז שיפקים לפחות להכיל את זה על חוק הגיוס, ו... אפשר להבין את ההיגיון של הדרישה הזאת, כשכחלון בזמן הקמת הממשלה הבטיח למפלגות חרדיות שאם הוא יסכים באיזשהו נושא לחוק, לפסקת ההתגברות, הראשון זה חוק גיוס. ולכן יהיה פה ויכוח, אני מאוד מקווה שנתגבר עליו, כמו שהתגברנו לפני פסח.
טוב, אם אנחנו מדברים כבר על ויכוחים פוליטיים בין הליכוד לכחלון, בתוך הליכוד, בתוך הנגמש, נתניהו ואדלשטיין, מה קרה? לא, מה קרה אנחנו יודעים, אבל איך מגיעים למצב כזה?
אני חושב שבסופו של דבר ברור שזה לא היה מצב אידיאלי לקראת חגיגות ה-70, ויותר מדי ידיים שם בחשו בגדרה. אני גזרתי על עצמי מה שהייתי מצפה גם מכל האחרים, לא להתעסק פומבית בסוגיה הזאת. אני חושב ש...
אבל נתניהו בטח מצפה ממך ומחבריך גיבוי למהלך שלו שהוא עשה כאן, וזה היה מהלך אמנם פנים ליכודי, אבל באיזשהו מקום יהיו שיאמרו, פגעו לנו בחגיגות. או שאתה מצד שני רואה את האנשי השמאל ואנשי התקשורת כל כך מצוברחים מזה שאתה אומר היה שווה.
לא, זה לא עניין מצוברחים או לא מצוברחים. אני חושב שבהחלט מבחינת התוצאה היה אפשר ככה ואפשר ככה. אם נאום ראש ממשלה, בלי נאום ראש ממשלה זה פחות קריטי. אני לא ראיתי באיזשהו סוגיה של לחיות או לגדול. יש הרבה היגיון בזה שראש הממשלה אינם באירוע מהסוג הזה, אבל...
בגלל המספר העגול, 70.
בגלל, ראש הממשלה הוא ראש המדינה, אבל בוודאי ובוודאי בחגיגת ה-70, וגם כשהוא נעם בשנת ה-50, אבל בעצם הוויכוח סביב הסוגיה הזאת, ויכוח פומבי, אני חושב שבהחלט קצת העיב על שמחת החגיגה, ולכן, כמו שאמרתי, אני מעדיף להמשיך הלאה, ולא להרבות מחלוקת במקום שגם כך יקיים.
נקווה שגם אדלשטיין יראה את זה כך, שלא להרבות מחלוקת. תגיד, פתחנו איתך כשר בממשלה, אבל אתה בדרך להיות ראש עיריית ירושלים? בדרך לשם?
אני מתלבט בצורה רצינית, אני לא מסתיר את זה. מאז שברקת הודיע שהוא לא מתמודד, קיבלתי הרבה מאוד פניות בבקשה או הצעה לרוץ לרשות עיריית ירושלים. בגלל המעורבות שלי במה שקורה בעיר כשר ירושלים בשנים האחרונות, בצורה מאוד אינטנסיבית, גם קודם עוד כיושב ראש שדולה למען ירושלים בכנסת.
פניות ממי? פניות ממי? מליכודניקים או גם מחרדים? כי ירושלים, אתה יודע, 40% ממנה חרדית.
פניות מהרבה מאוד גורמים, גם בתוך הליכוד וגם מחוץ עלה, כולל גם ברחוב החרדי, גם לאומי וגם ירושלמי. אני שוקל את זה מאוד ברצינות. סוגיה מורכבת, כי במקום שאני נמצא היום, אני משפיע לא מעט על סדר היום הלאומי, כי שר בממשלה... כחבר קבינט, כולל גם בנושא ירושלים, כן, ההשפעה שלי היא לא מבוטלת. מצד שני, ראש עיר ירושלים זה תפקיד מרתק, מאוד מאתגר, אגב מאוד לא פשוט, אבל בהחלט מאוד מרתק, ולכן אני מתלבט, מתייעץ עם ראש הממשלה, ואנחנו, מה גם, מה נכון לליכוד כליכוד, ואנחנו נקבל ביחד החלטה, אני מניח שבשבועות הקרובים.
ובטח עושה גם את הבדיקות שטח הפנימיות בתוך ירושלים, כי לא מספיק לקבל תמיכה מנתניהו ולהחליט שאתה רע, צריך גם כן לקבל קולות בסופו של דבר.
זה נכון, אני מתייעץ עם הרבה שחקנים שרלוונטיים לעמרות שזה בירושלים, כמו שאמרתי, זאת עיר מורכבת לא רק מבחינת האתגרים, אלא גם מבחינה אלקטורלית. אני חושב שאם אני אחליט לרוץ, הסיכויים הם גבוהים, זה מה שאני רואה כתוצאה מהבדיקה הזאת, אבל כמו שאמרתי, אני הייתי עצם ראש ממשלה, הוא מנהיג התנועה, וביחד נקבל החלטה מה נכון.
השר לענייני ירושלים, אולי ראש עיריית ירושלים מתישהו, זאב אלקין, תודה, בוקר טוב, שבוע טוב.
תודה רבה ושבוע טוב.
יום טוב, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום, שמי עידן, ואני הבעלים של מסעדת רוזה. בשבילי זה הבית. אני משקיע בכל פרט. בהגשה המוקפדת, ברכיבים המשובחים והאיכותיים, במגוון העשיר, ועכשיו גם בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. באו להיות האורחים שלי.
רוזה, יותר ממסעדה. רחוב רחל אימנו 2, המושבה הגרמנית ירושלים. טלפון 02-563-8000.
כשאת מגנה על תינוקך בסנודאי, תחליף דוחי יתושים לתינוקות ולילדים, יצטרכו היתושים לעקוץ מישהו אחר. סנו מציגה את סנודאי, תחליף דוחי יתושים לתינוקות ולילדים, מאושר על ידי משרד הבריאות. מגן מפני יתושים ומותאם במיוחד להורם של תינוקות מגיל חצי שנה ומעלה. מה הבעיה? קחו סנו.
נשאף לך הפקק? תפסיק לסחוב בקבוקים ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיכל המשפחתי שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. ועכשיו, מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מתקן כוסות יוקרתי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
את כבר במכונית על הכביש המהיר? לא נורא. בפעם הבאה, תבדקי את תעריפי התחבורה הציבורית לפני שאת נכנסת למכונית. רפורמת התעריפים של משרד התחבורה הורחבה לתחבורה הבין-עירונית ומחירי הנסיעה ירדו מאוד. טוענים את כרטיס הרב-קו ומקבלים נסיעה חופשית בכרטיס אחד מוזל בכל אמצעי התחבורה הציבורית, גם בתוך הערים וגם בין הערים. אז לפני שמבזבזים כסף על דלק ועל חנייה, בודקים את התעריפים החדשים. פרטים באתר הרפורמה. משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית.
אופטיקה הלפרין, עד 70% הנחה. כן, עד 70% הנחה על כל החנות.
רשת מחסני חשמל, חוגגת ביריד מחירות יום אחד בלבד. רק היום, לכבוד היריד, יהיו מבצעים ומתנה על כל קנייה. רק היום, לדוגמה, מקררי 4 דלתות מ-3,330 שקלים. תנורי מיקרוגל מ-149 שקלים. תנורים מ-770 שקלים, מסחטות מיץ מ-49 שקלים, חוגגים ביריד מחירות ברשת מחסני חשמל, מבצעים עד גמר המלאי, וגם מתנה על כל קנייה, רק היום במחסני חשמל. אל תחמיצו.
הדרן, המכשיר השמור ביותר בעולם והיחיד עם טכנולוגיה טריפל סייף להגנת סייבר משולשת. טאבלט ווייז מייל של הדרן במבחר גדלים ומחירים. חייגו עכשיו כוכבית 3230 באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
יש לך עבודה? יש לך גם זכויות. משרד העבודה והרווחה קורא לכם להכיר את הזכויות המגיעות לכם על פי חוקי העבודה, לעמוד עליהן ולקבל את המגיע לכם. הידעתם? אסור לנקות משכרו של עובד ניקויים שאינם כתובים מפורשות בחוק. לא תלין שכר שכיר. השכר צריך להיות משולם עד המועד הקבוע בחוק, 9 בחודש העוקב. רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר זכויות עובדים. לא קיבלתם את זכויותיכם? פנו אל מנהל הסדרה ואכיפה, כוכבית 2570. משרד העבודה והרווחה.
ללמוד משנה? מהיום זה קל. משנה מהירה, תוכנית לימוד יומית להשלמת 6 סדרי משנה, שתי משניות יומיות בפירוש בהיר ונוח להבנה, באותיות מהירות עיניים, בחוברת חודשית עד הבית. לקבלת חוברת ראשונה בחינם וללא התחייבות, התקשרו כוכבית 3764. משנה מהירה, כוכבית 3764.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
טוב, מיד נמשיך. הרבה תגובות על מה שהיה כאן בראשית השעה בשידור. אז אם יש לכם גם מה לומר, כתבו לנו באתר כל חי, בלשונים תודה לשידור. אם נספיק ככה לקראת הסוף, נביא כמה תגובות מובחרות. הרבה עניין, העניין הזה עשה. אז כתבו לנו, נשמח לקרוא אתכם. עכשיו אנחנו על מערכת המשפט, דיברנו על זה קודם. פרקליט הצמרת, עורך דין ססי גס, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
האימות הזה לא נגמר, המתח והאימות. ועכשיו פסקת ההתגברות.
אכן כן. יש מתח כבר לא סמוי מן העין בין הרשויות, בין הרשות המחוקקת לבין הרשות השופטת. מתח שכבר לא חיובי. פעם רצו היה שיהיה מצח, תמיד חשוב שתהיה רשות שתבקר את הרשות המחוקקת, רשות השופטת, אבל עכשיו זה כבר עניין של לא רק יוקרה אישית, אלא עניין כבר מסוכן. השאלה היא רק מה המחוקק רוצה לעשות. האם באמת הוא רוצה לרסן את הכוח של רשות השופטת, כי הם עברו את הגבולות המותרים להם על פי טענת המחוקק, או שמה, אנחנו עדים כולנו פה להליך לא דמוקרטי, הליך מאוד מסוכן של רשות המחוקקת, הכנסת והממשלה, שרוצה אולי שלא יהיה עליה פיקוח, רוצה לעשות את מה שרוצה לעשות במדינת ישראל, וזה הליך שיכול להיות נורא מסוכן. וזה היום המתח. המתח הוא בין שני הרשויות החזקות האלה. ישנם אנשים כמוני שחושב באמת שצריך להיות ויכוח האם בית המשפט הלך רחוק מדי בגישה.
אבל כבר מעבר לוויכוח, אנחנו בעיצומו, בתוך התהליך הזה, בית המשפט לכאורה הלך רחוק מאוד. מספיק לראות את אהרון ברק מאחורי הקלעים מתייצב כדי להגן על בית המשפט, כדי למנוע את השינוי חקיקה, כדי להבין שזה כבר לא ויכוח.
אז תראה, הגישה
עצמה... או שהוויכוח עצמה... קיים היום, איך משנים את המצב, האם בכלל?
תראה, יש גישה שאומרת היום שבית המשפט הלך רחוק מדי, וצריך להתחיל להגביל את כוחו. השאלה היא מי אומר את זה ולמה אומרים את זה. אם הוויכוח, יהיה ויכוח, ויכוח לגיטימי, אפילו חלק משפטי ישראל חושבים ככה. ואם אני אזכיר למשל את השופט אלון, זכרונו לברכה, את שופט לנדון, זכרונו, הם היו גם סברו שצריך, אפילו השופט גרוניס, שבדל לחיים ארוכים, סבר אולי, סובר עדיין שבית המשפט קצת יותר מדי הלך רחוק. השאלה היא רק, מה רמת הוויכוח? לאן לוקחים מזה? האם באמת הוויכוח הוא טעור? מה עם סמכויותיו של הבגץ? האם באמת בגץ הולך רחוק מדי וזה קצת מסוכן? או שמה אותם אנשים, אותם הרשות החוקית דואגים יותר לעצמם ופחדים מפיקוח ופחדים שמישהו ייקח להם את המושכות מהידיים? וזו השאלה. תראה, אני אומר לך מה דעתי. אני חושב שבית המשפט העליון הלך קצת רחוק מדי, וזה ויכוח לגיטימי לחשוב מה עושים עם זה. האם מגישה, האם בבית, בית משפט צריך להתערב בכל עניין, האם בית משפט צריך לקבוע בעניינים בסוגיות ביטחוניות, האם זה הסמכות שלו בסוגיות, בסוגיות לא אולי, מה שפעם היה הכל לא שפיט, כלומר, ברגע שהשופט ברק אמר הכל שפיט, האם באמת זה נכון שהכל שפיט, או שמה בית משפט צריך להגביל את עצמו, לבוא ולומר, לא, לא בכל דבר אני מבין, ולא בכל דבר, אני לא נבחרתי, אני לא הכתובת לכל דבר, לכל סוגיה וסוגיה, ולהחזיר טיפה את הסמכויות למחוקק, זאת השאלה. ואם הוויכוח הוא לגיטימי, איך עושים זאת, על ידי ויכוח גישה עניינית, זה מקובל עליי. אבל מה שכרגע קורה הוא קצת הליך מסוכן, שהמחוקק רוצה פשוט להגביל את הסמכויות של בית המשפט העליון ברמה ובצורה כזאת שיכולה להטריד כל אדם ששוחר דמוקרטיה. וזה קצת עושים מטריד.
ואז איך הפתרון? מה הפתרון? כי מצד אחד, אלה שטוענים, בואו נשנה, בואו נציב גבולות לבית המשפט באמצעות פסקת ההתגברות, וכבר הרחיבו כאן לא מעט מה... איך זה עובד? מה זו הפסקה הזו? או...
תראה, כשאני הייתי סטודנט באוניברסיטה, לימדוני, כשבית משפט עצמו, זה צריך היה להתחיל ממנו. אם בית משפט עצמו היה מגביל את עצמו טיפה, למשל, לא הכל שפיט. או למשל, שיחזירו טיפה את זכות העמידה, דוגמאות שפעם, איך פעם בית משפט עליון ריסט בעצמו. כשבית משפט קבע שלא הכל שפיט, כלומר, סוגיות משפט, לא כל דבר הוא בית משפט. סוגיות ביטחוניות, תקציבים, התנחלויות, דברים שבעצם שנויים במחלוקת, שהמדינאים צריכים להחליט עליהם, לא השופטים, כי אז לא היינו נזקקים בכלל לוויכוח הזה. אם בית משפט היה עושה זאת ממנו, מעצמו, להתחיל לקבוע לעצמו קצת סייגים, אני לא נוגע בסוגיית ההתנחלויות, כי זה לא שפיט, והיה ישר מההתחלה מוחק את העתירות האלה, ולא נוגע בהם, כי אז אולי לא היינו במקומות הללו. או למשל, להחזיר את זכות העמידה. בוא נזכור, פעם היה זכות עמידה, לא היה כל אחד יכול להגיע לבגן. רק אם היית נפגע בצורה אישית, יכולת, היית...
היום כל אחד בא בשם הציבור, בשם קבוצות כאלה ואחרות.
כן, לכן קמו כל מיני תנועות שיש להם תפקיד חשוב, אבל פעם הם לא יכולות לקום, אם היה זכות העמידה הייתה נשארת. ו... בהגבלות כאלה, בית המשפט העליון לא היינו מגיעים למצב שגם שוחרי טובתו, כמוני למשל, חושבים שאולי טיפה הוא הלך רחוק מדי. ולכן, השאלה היא איך עושים זאת היום. ודאי לא עושים את זה כמו
השאלה מה יקרה ביום, השאלה מה יקרה, עורך דין ססי גז, ביום שיעבירו את התיקון הזה בכנסת, את פסקת ההתגברות, ובית המשפט ינסה... או ימשיך להתערב בחקיקה של הכנסת, האם המדינה למשל, או הכנסת תוכל להתעלם מהפסיקות האלה, או לא רק הכנסת, בכלל, המדינה, כיוון שהן מנוגדות לחוק, ואז אנחנו נגיע לאימות חסר תקדים בין שתי הרשויות האלה. או שאולי בג"ץ הכי יהיה לכבד בכל מצב.
תראה, אנחנו עוד לא שם, כי עדיין לא הוצא שום תיקון שיש לו סיכוי לעבור. אני מאוד סומך על השר כחלון, גילוי נאות הוא חבר טוב שלי, שלא ייתן לכל אלה שרוצים להרוס את בית המשפט העליון, שלא ייתן להם יד. אבל אני יכול לומר לך, שאם נגיע לשם, תמיד בית המשפט העליון יוכל למצוא לעצמו איך מתגברים על הדבר הזה, ושוב נגיע לאותה נקודת מוצא, אבל אנחנו, זה מאוד תלוי מה יהיה התיקון, אם יהיה תיקון. אנחנו מדברים על כמה הצעות שכמעט אין להם אח ורע בעולם, שפוטים מאוד מפחידות עצם ההצעות, לפגוע בסמכויות בית המשפט העליון. המדינה הזאת היא מדינה שלנו, בית המשפט העליון הוא שלנו, כולנו רוצים באותו טובה, בטובתו. אני רוצה לומר לך שעד היום בית המשפט העליון במדינת ישראל עשה עבודה חשובה מאוד, גם בשבתו כבגץ וגם בשבתו למשפט לערעורים. אפילו אלה שלא אוהבי מדינת ישראל יאמרו לך שבית המשפט העליון יש לו מעמד מאוד גבוה בעולם, וכך צריך שיהיה. ויהיה עצוב מאוד אם מישהו ינגוס בסמכויותה ברמה שאנחנו, אני ואתה ניפגע. בוא נזכור, הוא שומר עלינו, הוא שומר על, על דווקא על אנשים
והמיעוט.
ודווקא אלה שאומרים משהו נגד בית המשפט העליון, הם אלה שתמיד פונים אליו לקבל ממנו עזרה.
כן. טוב, האימות הזה לא ייגמר, ויקח עוד זמן, ולא נראה שכל כך מהר גם ישנו את החוק הזה, אלא אם כן באמת נתניהו.
עדיין אפילו אין הצעה, בינתיים זה נראה פופולרי.
אין הצעה קונקרטית.
בימין נראה פופולרי, מי תוקף יותר את בית המשפט העליון. בואו אני אומר את זה אחרת. בתקופה של בגין לא היינו שומעים כאלה, ומנחם בגין, זכרונו לברכה, לא היינו שומעים כאלה דיבור.
טוב, נו, התקופה היא לא התקופה של היום, הכל השתנה.
יש שופטים בירושלים, הוא גם התכוון לכבוד ביניהם. גם אם בבית המשפט העליון הלך החוק מדי, צריכים לשבת בצורה רצינית ולקבוע ולהתייעץ עם מומחי משפט, איך עושים זאת שהוא לא ייפגע, ולא בצורה כזאת שכל יומיים מישהו מניף יד נגד בית המשפט העליון, שזה לא מוסיף כבוד לאף אחד מאיתנו.
טוב, עורך דין ססי גז, פרקליט הצמרת, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות.
בוקר אור.
תודה, תודה על השיחה המרתקת הזו. איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל.
מה הסיכוי שפסקת ההתגברות ככה עוברת צ'יק צ'ק בפתח מושב החורף? הקיץ? אני מרגיש חורף בחוץ.
אני עכשיו חושב שיש לה יותר סיכוי לעבור. אתמול שר האוצר כחלון, שהוא הבן אדם היחיד שאמור להתנגד, אומר שיגיעו לאיזשהו הסדר בנושא הזה במסתננים, הוא ודאי אומר שיהיה פסקת התגברות או איזה משהו בעניין הזה, אבל גם בנוגע לחוק... לחוק התגברות כללי או חוק איזשהו הגבלת כוחו של בית העליון, בית המשפט העליון, הוא אומר שאנחנו נמצא את הפשרה יחד עם ראש הממשלה. אני קצת נהיה אופטימי.
מתי פתיחת המושב?
היום, רשמית, מחר יהיה ישיבה חגיגית, רשמית זה היום.
ממש...
אבל יש לנו, תראה, יש לנו עוד הרבה דברים על הפרק, אתה יודע, ארבעה שבועות מהיום צריך ליברמן, משרד הביטחון, צריך להגיש את מסקנותיו לגבי גיוס חרדים, אותה ועדה שהקים ליברמן, ומאז הדדליין הוא מאוד קצר, פחות מחודש נטו כדי לחוקק את החוק הזה. אז אפשר לומר שזה הדבר שבהחלט ירים את החרדים קדימה לחקיקה. תוסיף לזה את ההתחייבות שלהם אצל ראש הממשלה, כזכור לך במשבר הקודם, שלא להעלות עוד נושאים דתיים. זה אומר שכנראה אנחנו נמצאים במושב האחרון של הכנסת, ואני חושב שהוא יהיה מושב מאוד מעניין.
בהחלט.
חושב בכל הדברים ש...
טוב, מה שיותר מעניין בתקופה הקרובה זה הבחירות המוניציפליות, שאנחנו עוסקים בזה הרבה, גם יש לנו תוכנית שעוסקת רק בזה, מדי יום שלישי בשש, בהגשתך. בוא ניתן איזשהו עדכון קצר, דגל התורה מוציאה ביום שישי הבהרה, די חריגה, למה, מה יש בה?
אמרת שהיא דרך הריגה וזה נכון, כי לאחרונה אנחנו רואים כל מיני מינויים והתפטרויות ודברים מסוג הזה בכלי תקשורת שונים, לא ברמה הפרשנית אלא יותר ברמה הקביעתית, כך יקרה וכך יקרה, ובדגל התורה אומרים להדם, ניסו גם אז כשעיתונאים פנו לתגובות, אמרו לא היו דברים מעולם, אבל הפעם הם מוציאים הודעה רשמית עם בלנק של דגל התורה, וכך נאמר, בכדי להחליף נציג ביישוב או כדי למנות נציג חדש, יש למנות, לקיים דיון בהנהלת דגל התורה או גוף מצומצם מטעמה, כלומר אותה ועדת רבנים, ולקבל את אישור ועדת הרבנים של התנועה והכרעת גדולי התורה. בימים האחרונים התפרסמו ידיעות שכביכול התקבלו החלטות לגבי נתניה, ששם דובח שלך עובר עוזב, קריאת יערים דובח שראש המועצה רוזנטל עוזב ובמקומו ימונה שלמה קרלינשטיין, ובית שמש גם שם שדגל התורה מתמודדת לרשות העיר, דבר שעדיין לא הוכרע, הפרסומים אינם נכונים, כך נכתב במכתב הזה. כל החלטה שתתקבל בכל יישוב לקראת הבחירות המוניציפליות תתפרסם באופן מוסמך על ידי דגל התורה, קרי בביטאון דגל התורה, אני מניח, יתד נאמן. ואין ספק שהדבר הזה בהחלט מעניין, כשדגל התורה נאלצת להכחיש הדברים מהסוג הזה, אבל כנראה שגם בדגל מבינים שצריך שיהיה קו אחד למפלגה, בגלל כל מיני שינויים פנימיים, צריך שאדם אחד או קו אחד יובילו את החלטות המפלגה בצורה רשמית החוצה.
איתי גלסי, כתבנו הפוליטי, תודה, בוקר טוב.
תודה רבה.
עוד נמשיך לעסוק ברחבה בעניינים האלה. הרבה תגובות אנחנו מקבלים על הדברים שנאמרו בהתחלה. אני מאוד רציתי ככה להקדיש את 3-4 דקות להקריא כמה תגובות, ויש הרבה. לא נספיק. נעשה את זה אולי מחר. צביקה גרוניך, אני מקווה שישאיר לנו מעט זמן מחר ככה לעסוק בזה, ותכתבו לנו בינתיים באתר. נשתדל מחר להקדיש לזה כמה דקות, כי הוויכוח הזה הוא ויכוח מעניין, נושא מעניין, חשוב לנו לשמוע את דעתכם ולהשמיע את דעתכם. טוב, אז אנחנו חותמים את המהדורה להיום. תודה לצביקה גרוניך, למוטי קופר, תודה לכם מאזינים שהייתם ואיתנו והגבתם ומגיבים תמיד. אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם מחר בדקה לשמונה, ומיד אחרינו הרב יצחק פנגר כמדי בוקר. שיהיה לכולנו בוקר טוב ושבוע טוב.
תגיד, מה גובה של המון בלן? 3,000?
יותר נמוך.
2,000?
יותר נמוך.
1,000?
יותר נמוך. עכשיו בינית, המון בלן מעולם לא היה נמוך כל כך. כל קולקציית משקפי מון בלן רק ב-790 שקלים. כן, כן, רק 790 שקלים. אתם עוד בבית? המון בלן מחכה לכם.
אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
כפוף לתקנות.
לאה, תעשי טובה, תרחיק את הילדים מהמחם. זה מסוכן, יש לי סיוט מזה.
גם לכם חשוב לשמור על בטיחות הילדים? שמים סוף למיחם השבת. הצטרפו למשפחת ריבר וטענו ממים חמים וקרים, צלולים ונקיים, בשבת, בחג ובימי חול. והכי חשוב, השימוש בטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 6601.
ריבר, ריבר, כוכבית 6601, ריבר.
מתרתח מהקומקום! תפסיק לסחוב בקבוקים ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיכל המשפחתי, שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין. ועכשיו, מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מתקן כוסות יוקרתי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
עדכון חמי השטח, מלכה השקעות יתרה הזדמנות השקעה בפרדס חנה בסכום נמוך של 89,000 שקלים ליחידת קרקע. איך המחיר נמוך כל כך? הקרקע להשקעה ואינה זמינה לבנייה מיידית, וזה בדיוק הזמן לנצל הזדמנות. אל תפספס, התקשר עכשיו למלכה השקעות, כוכבית 5751.
קרן קיימת לישראל נותרת עוצמה ומשקיעה מיליארדים בפריפריה, בפיתוח הנגב והגליל, בחינוך ובתשתיות. קק"ל, תמיד בשביל המדינה.
תקשיבו למי שחזר מטיפול במופתה ברומניה.
הכולסטרול ירד, הלחץ דם ירד, הבצקת ירדה, וכרגע אין לי בכלל בצקת.
לראשונה, חבילת נופש רפואי בטיפול במופתה ברומניה, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד. התקשרו 03-96-41-555 או הקישו מופתה.org והבטיחו את מקומכם בקבוצה הקרובה.
עם דלת הפנים החדשה, פנדור יוניק קלאסיק, כבר לא צריך להתפשר. היא גם עמידה למים, היא גם של פנדור, ולא תאמינו, אבל היא עולה רק 1,490 שקלים.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
כפוף לתקנון,
כוכבית 50-58.
רשת מחסני חשמל, חוגגת ביריד מחירות יום אחד בלבד. רק היום, יריד מחירות ברשת מחסני חשמל. מבצעים עד גמר המלאי, וגם מתנה על כל קנייה. רק היום, במחסני חשמל. אל תחמיצו.
אופטיקה הלפרין, עד 70% הנחה. כן, עד 70% הנחה על כל החנות.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
לא משנה אם אתם צריכים להציג תמונה או לערוך מסמכים, לנווט בדרך או לקבל מייל. מכשיר שמום מבית הדרן מותאם בדיוק עבורכם, עם כשרות מהודרת וטכנולוגיה מתקדמת. טאבלט ווייז מייל של הדרן, במבחר גדלים ומחירים. חייגו עכשיו, כוכבית 3230, באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. שר הביטחון אביגדור ליברמן מבהיר כי ישראל לא תאפשר את העברת גופתו של המחבל חמאס פאדי אלבטש שחוסל במלזיה לקבורה בעזה. תמיד משייכים דברים כאלה...